אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
שלום, תודה שבחרתם להאזין לנו. הסקט גם כן תרבות, המיטב מתוך התוכנית היומית שלנו המשודרת בכל יום ברדיו כאן תרבות, 104.9, 105.3 FM. תהנו.
גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
את תחילת השעה הקרובה אנחנו מקדישים לזכרו של המשורר חתן פרס ישראל נתן זך, שהלך לעולמו בסוף השבוע. בוקר טוב למשוררת אגי משעול.
בוקר טוב גואל.
תודה שאת נמצאת איתנו. עוד לפני הכל, רגע אחד שככה תקחי איתך, שתזכרי ממנו?
אני זוכרת בשבוע ספר, מאחורי הדוכן של הקיבוץ המאוחד, שזה קרוב מאוד לבית שלו, אנחנו עומדים מאחורי הדוכן, והוא תמיד עם בירה ובירות, אפשר להגיד, וסיגריה, ואחרי כמה בירות הוא כבר מנפנף בספרים של משוררים אחרים, וכמו איזה סוחר מאחורי מרקולתו, ואומר, תקנו את רחל חלפי, תקנו את אגי משעול, תקנו, ככה מנפנף בספרים אחרים, והיה בזה גם הרבה אירוניה, אני חושבת.
למה אירוניה?
את העניין הזה של שהוא עומד שם, אתה יודע, אנשים עוברים ולא תמיד מסתכלים ולא תמיד מעיינים בספר, ואחר כך מחזירים אותו, ואתה כותב שם בדם לבך, ואתה עומד ככה כמו בשוק עם סחורה שמישהו ממשש ומחזיר, לא מוצא חן בעיניו. זה לא סיטואציה כל כך נעימה, אבל כל מי שביקש ממנו חתימה היה לו בכיס את נובע, ובשיא הרצינות הוא היה מוציא את העת וחותם עם כוונה. ממש היה שינוי בהבאה שלו כשהוא עשה את זה.
את יודעת, זה מדהים שאת מעלה את זה. במהלך סוף השבוע, אנשים באופן טבעי ברשתות החברתיות העלו מילים ותמונות לזכרו של זך. כל כך הרבה אנשים יש להם ספר חתום. זה נדמה כאילו אין בית בישראל שאין בו ספר חתום בכתב ידו של זך עצמו.
נכון. זה, המעבר הזה בין כאילו צחוקים שהוא עשה, שהוא נפנף בספרים, לבין החתימה, היה מעבר חד מאוד. הוא באמת, הוא ממש חתם בכוונה.
מהסיפור שאת מספרת, את רואה אירוניה, אבל אני גם רואה נדיבות. השאלה היא אם גם את תפסת אותו כמשורר נדיב לאחרים, אלייך, לחלפיות של העולם.
מאוד, מאוד. גם אני העליתי בפייסבוק שלי מכתב שקיבלתי ממנו, שבו הוא באמת כל כך פתוח וכל כך נדיב, שבו הוא מזמין ממני שירים לסדרה שלו, הנה. הייתה פעם סדרה של חוברות קטנות בשם הנה, שהוא פרסם. וזה מכתב כל כך נדיב ויפה. היה לו גם את הצד הזה, בהחלט היה לו את הצד הזה.
את יודעת, כל הזמן מדברים על כך שהוא חידש בשירה שלו. את יכולה לנסח לנו את החידוש הזה?
כן, בטח. תראה, הוא בעצם ב-1959-60 ממש הפריד בין מה שהיה קודם לבין מה שקורה עד היום בעצם. אנחנו, כל המשוררים מאז ועד היום, כותבים לפי הפואטיקה שלו, שאומרת בעצם שאי אפשר לשים לפני שכותבים איזה מטרונום של משקל ואחר כך לעלות עליו, אלא כל שיר מגשש אחרי המוזיקה החד פעמית שלו, אין, אתה יודע, משקל וחרוז. יש לפעמים בהפתעה, באמצע השיר, פתאום איזה חרוז פנימי. זה כמו ג'אז. זה לא, זה לא, טטטם, 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 וכך הלאה, לאורך כל השיר. כמובן שאני מצטטת פה את את המחאה שלו התקיפה והמנומקת גם כנגד אלתרמן.
כמובן, כמובן. אז מה, הוא רצה שתדברו מהבטן? זה מה שאת אומרת לי בשפת פשוטים?
הוא רצה את השירה של האני, של האני. בגלל זה הוא כל כך אהב את המשורר דוד פוגל, הקודם לאלתרמן, שהיה לו איזה מין אקזיסטנציאליזם מהורהר כזה ומלנכולי. באמת לכתוב את עצמך, לא שירה לאומית, אלא באמת את הפרטי, את האישי, רגע אחד שקט, הוא אמר, באחד השירים שלו, כי הוא להשתיק את כל מה שהיה קודם, עכשיו אני...
את יודעת, אפרופו מה שאת אומרת של מה שהיה קודם לעומת מה שעד עכשיו, מזמנו, קראתי דברים יפים שכתב העורך חיים פסח על נתן זך, והוא דווקא מדבר על העובדה שהעובדה שזך הגיע משם, העובדה שהוא הגיע משפה אחרת, העובדה שהוא הגיע מתרבות אחרת, דווקא זה מה שאפשר את הגדולה שלו. הוא אומר, היום, המשוררים של היום שמגיעים מהכאן והעכשיו, ויש להם רק תרבות אחת ושפה אחת, זה מה שהופך אותם לפחות טובים. זה משהו שאת מסכימה איתו?
תראה, אין ספק שמי שעובר, לפעמים נתלש משפה לשפה, זה מאוד מאוד מחדד את השריר הלשוני שלו. כי הוא כל הזמן נמצא באיזה אזור דמדומים שבין שתי שפות. ולא כל מילה שיש בשפה אחת יש בשפה השנייה, והוא כל הזמן, זה מין שריר כזה שכל הזמן באיזה אי נוחות זז משפה לשפה, ומאוד מאוד מפתח את החוש הלשוני. עכשיו, אם הוא בא מתרבות אחרת, ובאמת תלוי באיזה גיל, אבל אם הוא בא בגיל שבו הוא גם באמת יכול לקרוא באופן טבעי, באמת לא רק לקרוא אינפורמטיבית, אלא באמת להבין את השירה מתרבות אחרת, בוודאי שזה מרחיב מאוד את הרדיוס, לעומת מי שנולד נייטיב בתוך השפה שלו, ולא תמיד מודע למילים הנרדפות ולניואנסים.
השאלה אם בעינייך, כשאת קוראת את הטנא הרחב שהוא הותיר אחריו, אם את עוד מזהה את הזייטלבך, אם את עוד מזהה את ארי זייטלבך שנולד ב-1930 בברלין.
פה ושם כן, גם במודוס הרגשי, כן, במודוס הרגשי, בלבדות, עריריות, אפשר לומר אפילו, בקונוטציות פה ושם, אין לי כרגע דוגמה ספציפית, אבל...
אבל את רואה את זה שם.
כן.
אבל את רואה את זה שם. אפשר לעשות איזושהי גזרה שווה ביניכם? הוא עלה לישראל בגיל 6, את עלית לישראל מרומניה, נכון? זה מה שנחשב היום רומניה, כשהיית בת 4. אפשר לעשות משהו מהגלות הזאת ולהגיד זו שירה מאוחדת?
זה לא דומה, כי באמת גיל 3 זה אבל כן, אני יכולה לומר שאני שותפה לעניין הזה של מעבר משפה לשפה. נגיד אפילו בגיל 3 להיקלע בגן של צברים, זה אי אפשר לשכוח את הדבר הזה, שאתה לא מוצא את המילה, או כן, זה חוויה מאוד מכוננת.
את חושבת, כמו שאמרתי בתחילת הדברים שלי, אנחנו היום את התוכנית כמובן נקשט בשיריו שהולחנו, ואני תואם במהלך סוף השבוע, תהיתי אם הוא לא, אם כל כך הרבה שירים שלו לא היו מולחנים, ולא היו הופכים לנכסי צאן ברזל באמת בזמר הישראלי, אם היינו מכירים אותו כמו שאנחנו מכירים אותו עכשיו.
אין ספק שהלחנה של שירים היא, כמו שקרה גם ללאה גולדברג, נגיד, הלחנה של שירים היא בוודאי מרחיבה מאוד 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 את קהל המכירים את המשורר, שזה נגיד לא רק לקוראי שירה, אלא אני לא חושבת שגם אלה ששרים את כל השירים, את כלב לב בידי במבם, ובאמת לא כולם יודעים אפילו שזה הוא. אז חושבים שזה מתי כספי, אבל זה מאוד מאוד מרחיב את ההיכרות עם המשורר. זה יכול לשמש דלת להיכנס יותר עמוק לתוך שיריו.
בטח שזה משפיע. את חושבת שהוא עשה את זה בכוונה? את חושבת שהדרך שלו אל הפזמונאות נועדה כדי להפוך לחלק מרכזי יותר מהתרבות הישראלית?
לא, אני לא חושבת, כי היו גם ביצועים שהוא לא אהב, היו גם שירים שהוא לחנו שהוא ממש לא אהב. זה לא... את נורית גרון הוא מאוד אהב, אבל לא, לא את כל השירים הוא אהב. אני חושבת שאת כלבלב בדיבמבם הוא לא אהב. כן, זה לא מצא חן בעיניו הגאונות של מתי כספי לעשות מזה משהו אחר.
מעניין. אנחנו נשמח ברשותך, חגי, אם תוכלי לקרוא לנו שיר שאת בחרת של נתן זך.
אני בחרתי את השיר הפותח את הספר שלו, כל החלב והדבש, כי הוא מתאים כל כך. הכותרת שלו במה להמתיק ימים אם לא בשירים, זה כל כך נכון עכשיו לימים הקשים של הקורונה, שזה שורה שאומרת ששירה יכולה להיות מקור לנחמה ולהמתקה של ימים. אז שיר מאוד כזה מז'ורי, אז אני אקרא אותו. במה להמתיק ימים אם לא בשירים? במה להמתיק? עלמים ישמעו וירקדו חלומים, נערות תמחנה דמעה, ישישים כתוב ליבם הטוב בשירים, ישכחו את ליבם הרע, אף הם ימחו דמעה, במה להמתיק? ילדים מנותקים מביתם במרחקים, או בעצם ביתם הרע, יהיו להם שיריו של משורר זה ניחומים, אף הוא כמה לנחמה, ידעו שנכתבו בערבים, ידעו שנכתבו באהבה, יעמדו לפניהם כמו לפני ים ומים רבים, לא יחבו את תמונות המשפחה, וכשישתו מהם, יעלו מהם צלילים עולזים וירקדו עמם ברגל יחפה על כל הרים שבם שמחה לעד עצבת ילדים זיכרון נעוריהם הרע.
זיכרון נעוריהם הרע. למה את אוהבת את השיר הזה? למה בחרת דווקא אותו?
אני בחרתי בו כי השורה הזאת, במה להמתיק ימים אם לא בשירים, כל הזמן קופצת לי בראש בחודשים האחרונים, כשכל אחד נאחז בדבר שלו, ואני נאחזת בשירים, ואני חושבת שזה דבר נכון לעשות בימים כאלה, למצוא בהם נחמה.
איפה היית בחודשים האחרונים, אגי, בכל השיח שהיה סביב המקום בו הוא נמצא, והאם אפשר לבקר אותו, האם אי אפשר לבקר אותו? זה משהו שגרם לך לדאגה?
כן, אני לא יודעת את כל הפרטים, אני יודעת ממה שפורסם בעיתונים ומה ששמעתי ברדיו, וקצת מקולו גם נשמע, זאת הייתה פרשה מאוד חידתית בשבילי, כי אי אפשר היה, אני לא הייתי בקשרים אישיים איתו, אבל הבנתי שגם חברים לא יכלו להגיע אליו, הדרך הייתה חסומה, אולי הייתה איזו סיבה מוצדקת, אולי לא, אין לדעת, אבל זה היה מוזר שמישהו פתאום חי, אבל חי מת, כמו בשיר, באיזשהו מקום שאין אליו גישה ולא יודעים בעצם כלום. זה היה מאוד, מאוד חידתי.
כאמור, אנחנו לא יודעים כמובן את כל הפרטים, לא. והגרסאות הן לכאן ולכאן. את מחר תעברי ליד ארונו, שאת שומרת על עצמך בתקופת קורונה?
אני לא החלטתי, אבל מה שאני לא אעשה, זה לא אומר שהוא לא בליבי.
אגי משאול, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
תודה.
הוא היה בן 22 ב-1950 כאשר פגש בה, היא הייתה צעירה ממנו ב3 שנים. במשך עשרות שנים של חיים משותפים הוא העניק לה את היציבות, הבית שתמיד חיפשה. אותה ילדה שהאשימה עצמה בהתאבדות אמא שמעולם לא התאבדה בכלל, שכתבה ספרים שמאות אלפי עותקים הם ימכרו, בכולם כמובן גיבור עם פצע. הפצעים שלה. אנחנו מדברים על דבורה עומר, ואיתנו אנחנו שמחים על כך מאוד. האיש שאיתה, מנכ"ל תיאטרון הבימה האגדי, שמולי קומר, שלום לך, תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו הבוקר.
שלום, בוקר טוב.
עוד לפני שנתחיל, רק נאמר גילוי נאות, הבן שלך, גיל, הוא יושב ראש תאגיד כאן, שבו אנחנו משדרים, אז הנה נכון. אמרנו ונניח את זה בצד. שוב, אנחנו שמחים מאוד שאתה נמצא איתנו הבוקר. כמה אתה מתגעגע?
מאוד. אני יכול לומר לך שאין יום שאני לא איתה.
במה זה מתבטא?
בזיכרונות, בדיאלוגים, בתמונות מן העבר. נשמע, היינו יחד 60 שנה, זה לא צחוק, זה לא פשוט.
אתה מפטפט איתה ממש?
אני לא מפטפט איתה ממש, אבל אני הרבה מאוד חולם עליה, ואני קם בבוקר ואני פשוט לא מבין כמה אני חולם עליה, על אירועים, על דיאלוגים, על... תשמע, היא קיימת בעולמי.
אבל 7 שנים זה לא מספיק, אני עכשיו מנסה ללמוד ממך, מהחוכמה שלך, מהניסיון שלך, 7 שנים זה לא מספיק כדי נגיד, להשכיח קצת?
תשמע, אני לא אגיד לך שאני עצוב כל היום, או לא, זה משכיח, אין מה לומר. אבל מה שמענה שבתת מודע, היא קיימת, תראה, זה שאני חולם עליה כמעט כל ערב, כל לילה. אין יום שאני לא חושב עליה. זה לא מאחיר את רוחי, זה לא מעציב אותי, זה לא... אבל היא קיימת בעולמי.
בחלומות שאתה מונה בפנינו, אתם רבים או שאתם אוהבים?
לא, אנחנו לא רבים, אנחנו גם לא רבנו, אתה יודע, לא תאמין. אבל אתה יכול לשאול את הילדים שלי. לא היו מריבות בבית. היו חלקי דעות, היו ויכוחים. זה בית שלא ידע מריבות.
אולי בגלל שדבורה לא ידעה לריב? אולי בגלל שדבורה העדיפה להכניס את הדברים לבטן ולא להוציא אותם החוצה? אולי אתה כן היית רוצה לריב?
לא, אני גם לא איש של מריבות, אבל דבורה נגיד שמשהו לא מתחם ביניה, בדרך כלל הייתה דומעת. גשם בעיניים.
וכך קוראים גם לסרט שיצר הבן שלך, צריך רון עומר, סרט שגם מועמד לפרס אופיר. כאשר אתה מדבר במין ערגה שכזו, על אישה שליוותה אותך כל כך הרבה שנים, היה איזשהו רגע בחיים, שמוליק, שהיא לא הייתה דבורה עומר שלנו, שהיא הייתה דבורה של שמוליק?
תראה, בוודאי שבשנים הראשונות שלנו היא הייתה דבורה של שמוליק. וכשהיא התחילה לכתוב, זה היה ימים שלמים ביצירה שהיא עוסקת בה, בדמויות שהיא כותבת עליהן. היא הייתה מתמכרת לדמויות, לסיפור, להזדהות עם הסיפור שהיא כותבת. היא הייתה צריכה לחיות את הדמות.
לחיות את הדמות תוך כדי שהיא משאירה מאחור את הבשר ודם שנמצא בבית.
נכון. נכון.
למה ויתרת? למה הסכמת שיוותרו עליך?
קודם כל לא ויתרו. אני לא הרגשתי חסר. תראה, אני חייתי עם זה נפלא. הבנתי את הצורך שלה לכתוב, והיא באמת הייתה קמה מוקדם בבוקר, ויושבת וכותבת וכותבת וכותבת, עד שהילדים היו חוזרים לבית הספר. ובערב הייתה מספרת לי על מה היא כתבה ומה היא מתלבטת, ואני הייתי אומר, מלווה את תהליך הכתיבה שלה. מכך שהיא סיפרה לי, על הדמות, על הפגישות שהיו לה, היא הייתה נפגשת לא רק עם הגיבורים, בני המשפחה. הייתי די מודע וקרוב לתהליך הכתיבה שלה, ואני אומר לך, אף פעם לא הרגשתי חסר או משהו ביחסים בינינו.
גאווה גדולה, אתה עוד נושא איתך, אני הייתי, או אולי אני עדיין, בעלה של דבורה עומר?
כן, אני מוכרח להגיד לך, שאני בא, נגיד, לכל מיני מקומות, כמו אם זה בנק או קופת חולים, או whatever, אני גדלתי עליה, אני... אנשים...
זה התגובות שאתה שומע מהאנשים, בוודאי.
הרבה מאוד.
בוודאי, כולנו גדלנו עליה. זו הסיבה, שמוליק, שלא נתת לה ללכת, למרות שידעת שאתה צריך לתת לה ללכת?
כן. תראה, אני לא יכולתי להיפרד ממנה. וגם שהייתה מצב לא טוב, העדפתי אותה חיה בבית מאשר האלטרנטיבה.
זאת אומרת שאם אנחנו מגיעים לאורך שנים ארוכות שאתה היית שמוליק של דבורה, כשהגיע הסוף אמרת גם לי יש זכות, גם אני יכול להחליט שאני צריך עוד את האישה הזו לידי.
נכון, בדיוק ככה. ו... כן, אני זוכר, לא רציתי, אני אמרתי, אני מוכן ככה עוד 10 שנים איתה. במצב שהיא הייתה.
במצב הקשה, הדמנטי שהיא הייתה בו, היית רוצה, לא 10 שנים, היית רוצה עוד יום אחד?
כן.
אתה חייב להסביר לי את זה, שמוליק.
תראה, אני גם במצב הדמנטי, שהיה עצוב מאוד, אבל היא הייתה קיימת. היא הייתה קיימת. ובוא נגיד, הייתי יושב לידה, והחיוך שלה, או עשה לי משהו. אף על פי שבסוף שראינו שאין מוצא ושהיא עוד הייתה יכולה לדבר, היא אמרה, תעזור לי, מספיק לי, אני לא רוצה יותר. ואני לא עזרתי לה.
אתה מצטער שלא עזרת לה?
לא. לא. לא, אני לא מצטער שלא עזרתי לה. אולי זה היה קצת אגואיזם מצידי לא לעזור לה. אבל... זה מה שהיה, לא עזרתי לה.
אתה גאה בחיים שחלקת יחד עם האישה הזאת? כאשר מאוד. בסוף אתה עושה את החשבונות בפנקס הקטן.
מאוד מאוד. מאוד מאוד, תשמע, היו לי חיים מאוד מעניינים איתה. אהבנו זה את זה. והיו חיים מרתקים, מה אני אגיד לך, היו חיים מרתקים.
עוד שאלה אם אתה מרשה לי. האם יכול להיות, שמוליק, שדחפת את עצמך לתוך עולם התרבות, וכאמור אמרתי בתחילת דבריי, אתה היית מנכ״ל הבימה מיתולוגי, ממש מיתולוגי, כדי להיות חלק מהעולם שלה?
לא, לא היה לזה, לא, ממש לא, ממש לא. תראה, אני מילדות חלמתי על תיאטרון, ואם אתה יודע, בעברי הרחוק הייתי גם שחקן. ועולם התיאטרון היה העולם שלי בלי קשר לדבורה. אני התחלתי אותו הרבה לפני שהכרתי אותה אפילו.
אני חושב שהכרתם באיזושהי הצגה, נכון? אם אני זוכר את הביוגרפיה
נכון,
שלך, נכון. אוקיי.
נכון. הייתה הצגה בתיאטרון למטתה, היה תיאטרון כזה, ואיגל מוססון, שהיה דוד של דבורה, כתב בחזה, שהוצג במטתה, ואיגל הזמין אותו לפרמיירה. אחרי הפרמיירה, אתה יודע, הייתה מסיבה, פה ושם, ואיגל הכיר לי אותה. ואז התפתנו, ואני שואל אותה, לאן את הולכת? היא אומרת, יש לי דודה ברחוב רשי, אני הולך לשם. ואני אומר לה, תשמעי, גם אני גר ברחוב רשי, בואי נלך יחד. נו, הלכנו יחד, ופתפתנו חצי לילה, ו...
אני יכול להישבע עכשיו, שמולי, כשאתה גם זוכר מה היא לבשה.
כן, נכון, תצודק. חולצה, היו הולכים פה, היו חולצות רקומות, חולצה לבנה עם איזה רקמה אדומה, וחצאית כחולה.
ואתה כן. עכשיו עוצם עיניים, ואתה רואה אותה בדיוק כמו שהיא הייתה אז בגיל 19.
אני רואה אותה איך שעמדנו ליד הבית של דודה שלה ברחוב רשי, ואני רואה את המקום שעבדנו ודיברנו חצי לילה.
מדהים, הלוואי עליי אהבה שכזאת. אני שולח לך אהבה ממני ומכל הצוות שלנו כאן. אני רק אומר ברשותך עבור המאזינות והמאזינים שלנו, גשם בעיניים, זה הסרט התיעודי הנפלא לדבורה עומר, הוא מתחרה עכשיו בתחרות האקדמיה הישראלית, טקס פרסי אופיר, שיתקיים ביום שישי במסגרת תוכנית התרבות של קובי מידן. נאחל הצלחה רבה לסרט וגם לך, המון המון תודה שמולי קומר, תודה רבה לך שהיית איתנו
הבוקר. תודה וכל טוב, תודה.
לנושא הבא שלנו, אין דרך לתאר את עלילת נורמלי, הסדרה החדשה של ליאור דיין ואסף קורמן שעלתה על מסך עוד 3. נורמלי היא תחושה, היא לא עלילה. כן, יש בסיפור בעל טור בעיתון שמתמכר לרטלין, שגם אבי ואמו לא עשו עמו חסד בחייו, אבל המאבק, מאבק חייו של צעיר לנצח את עצמו, את העולם אליו נולד, את ההורים שהביאו אותו לעולם, הוא הלב שהיוצרים מעבירים דרכו את הצופה. גיבורי נורמלי הם אב ובן, נועם ואודי אשכנזי, אבל כולכם יודעים שמדובר בעצם בליאור ואסי דיין. ליאור דיין, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אין משהו אחד שהבחור הזה עושה ולא מלחיץ אותי.
אבל אתה יודע שמלחיץ ומקסים באותו הזמן.
תשמע, אני ממש הייתי ספון כאשר צפיתי בפרקים, בכמה פרקים מתוך הסדרה, 8 פרקים אמורים להיות. באמת, אין שם רגע אחד שלא מבעית. אין שם רגע אחד של... של אוויר.
כן, כי זה במיוחד ככה כדי להעביר את התחושה של אותה תחושה של חוסר אוויר. האמת היא אותה תחושה, יש מעט אוויר שקורה יותר במחלקה. אם תשים לב לאורך הפרקים, ככל שיראו עוד פרקים, בינתיים עלו 2, שבוע הבא יעלו עוד 2, אפשר יהיה לראות שעולמו של נועם אשכנזי, הגיבור, בעצם בחוץ הרבה יותר מטורף מאשר בתוך המחלקה. שם הוא מוצא איזשהו בית.
איזשהו בית. וזה בעצם, ליאור, זה בעצם מה שהוא מחפש כל הזמן. בית, נכון? את המושג לפחות.
בדיוק. בעצם הסדרה היא סדרה על שייכות, והנגזרת של אותה שייכות זה גם אותה מערכת יחסים עם אבא שלו, עם אמא שלו, שבה אין לו את השייכות המוחלטת. ונועם אשכנזי הוא פיטר פן מטעם עצמו, והוא בחיפוש מתמיד אחר מקום שהוא יוכל לשים בו את הראש ולקרוא לו בית, אבל נדמה שהכללה של חייו היא שלעולם הוא לא מצליח.
אז בוא נדבר על הכללה הזו ברשותך ליאור. האם כן. הייתה לו ברירה? האם הייתה לו את זכות הבחירה? האם ההתמכרות שלו, האם מחלות הנפש שלו, אתה סולח לי עם ההגדרות שלי אינן מדויקות, האם יש כאן ברירה בכלל, או שזה ילד, זהו, לזה הוא נולד, ועם זה הוא צריך לצעוד את החיים שלו?
אם הדמות הייתה יותר חזקה מבחינה נפשית בתחום ה... הרגשה בתחום הערך העצמי, אולי הוא לא היה רוצה להיות אבא שלו בכל כך, ובעצם הכניסה למחלקה זה איזה מין ניסיון שלו, גם על ידי האבא שלו, וגם מבחינתו, בעצם להיות קצת אבא שלו, המשוגע, הגאון המשוגע.
שזה משהו שנדבר עליו בעוד רגע, כדי לראות באמת את מהות הכתיבה, כי הכתיבה היא מושג מרכזי ביצירה כולה. אבל אם אני שואל אותך את אותה שאלה, האם הייתה לך ברירה? האם אתה מרגיש אחרי שנולדת למי שנולדת, האבא, הסבא, האמא, הייתה לך ברירה, או שזאת המציאות שככה נכתבה לך בספר החיים?
שאלה טובה. אני חושב שבסופו של דבר הייתה לי ברירה, ובחרתי בדרך הכאוטית יותר, בין אם זה במודע ובין אם זה לא במודע. תשמע, אני צוען שגזירת הגורל זה, אם נולדת למשפחת דיין, נגזר עליך לחיות ביוגרפיה של 5 אנשים שונים. זה מה שנגזר עליך, הכל יקרה לך. אבל יהיה לך תוכן, ואתה בדרך גם תהנה. ואתה תדע שזה תוכן. האם מה שאתה שואל היא שאלה שאפשר לשאול אותה גם לגבי הטרגדיה היוונית. האם ניתן לברוח, האם אותו גיבור טרגי יכול לברוח מגורלו? בטרגדיה היוונית לא. בטרגדיה הישראלית כנראה שגם לא.
אבל יכול להיות, ליאור, שכשאתה אומר לי שמי שנולד למשפחת דיין, יש עליו גזרה לחיות חיים של 5 אנשים, או פרטים ביוגרפיים של 5 אנשים, אולי זה גם נובע מכך שאתם אוהבים את הדרמה, ויש כאן סימן שאלה, אם לא היית אוהב את הדרמה, אם לא היית רוצה לרצות את האבא שלך, אם לא היית רוצה להיות כותב גאון כמוהו, יכולת להיות שדר ברדיו, סחי, כמוני.
התשובה היא כן. שאלת האם אותה גזירת גורל היא גם חלק ממנה, היא שהדלק זה הנאה מהדרמה? אז כן, יש הנאה מהדרמה שמתרחשת. יש ידיעה ברורה, אני לא יודע להסביר את זה, אבל בגלל זה יש שם קטע שהאבא משכנע את הבן להישאר אחרי לילה נורא במחלקה, הוא אומר לו, בעצם, תסתכל, אין מקום כזה, אתה בלונה פארק של הכותבים, תעלה על המתקנים, וזה מה שמשאיר אותו. כאילו, אתה לא יכול לסרב להתגלגל לעלילה הזויה וטרגית ודרמטית ככל שתהיה, קשה לסרב לה, לי לפחות.
לך לפחות, ומה שמעניין, לפחות, אנחנו לא מכירים, צריך לומר, מה שעולה לפחות מהסדרה, וכמובן גם מהפרטים הביוגרפיים שלך שכולנו מכירים, מה שמעניין בעיניי, ליאור, שאתה קיבלת את הפסיכוזה מאבא, לא מסבא. זאת אומרת, אם אבא שלך הפך פגום בגלל האבא שלו, אתה הפכת פגום בגלל האבא שלך. אין לך את הצלקות של משה דיין, יש לך את הצלקות של אסי דיין.
כן, גם המערכת יחסים שלנו היא שונה. המערכת יחסים שלנו, שלי ושל אבא שלי, הייתה סוג של תיקון רעיל, אבל תיקון למערכת יחסים הקלוקלת שלהם, פה של חוסר חיבה, חוסר יחס, ופה היה אובר חברות ענקית, קרבה, אבל זה בא במחיר מאוד גבוה.
ואתה לא חושש היום שאתה אבא, שאתה תעביר את זה גם לילדים שלך? אני צפיתי בפרקים ואמרתי, אלוהים, כשהם יגדלו, שיסתיר מהם את הסדרה הזאת.
תשמע, אתה יודע כשנולד לי הילד הראשון, בעצם הוא נולד ביחד עם הסדרה, מתי שהתחלתי לכתוב את הסדרה, שניהם בני 6.5, אני עד היום אגב לא יודע, זה יצירה יותר אנרכיסטית, הילד או הסדרה, אבל אני מודה, אני אגיד לך את האמת, שהיה איזה רגע שקרה איזה, תפסתי את עצמי, קרה לילד איזה משהו בגן או משהו כזה, ותפסתי את עצמי לרגע חושב שצלקות יכולות להיות טובות לו. מכיוון שהם הם חומר גלם, מכיוון שהם יהפכו אותו לאדם יותר, יותר משוכלל, לאדם יותר מיוחד, מיד אחר כך חשבתי על זה, וזה הביל אותי. זה הביל אותי שזה היה האינסטינקט שלי. לחשוב ש... אתה מבין למה אני מתכוון?
בוודאי, כי לא צריך להיות מאוחדים, צריך להיות רואי חשבון, שדרים וטייחים, זה מה שצריך להיות.
בדיוק, אבל אני גדלתי למציאות אחרת, ואותה מציאות בעצם, תראה, שאבא בסדרה לוקח את בעצם את ה... זה, מה זה, זה, וזה קרה בחיים גם, אני שנייה אדבר על עצמי, כי זה כן מקביל מאוד לחיים שלי. אני הרגשתי באיזשהו אופן שבאותה פסיכולוגיה של אובר איטלין שלקחתי בשנות ה-80 כדורים, ואבא שלי אמר, טוב, צריך לקחת אותך למחלקה, אחרי שהתפרקתי במערכת. הרגשתי כמו שהאינדיאנים, שהילדים מגיעים לגיל בגרות, לגיל 18, הם לוקחים את הילד, נותנים לו כיכר לחם, שולחים אותו לשבוע לג'ונגל, ואומרים לו, תחזור אחרי שבוע עם הערה. ככה הרגשתי שזה תקף בגרות כזה שנעשה. אם אתה מבין את ההקבלה. כלומר, ללכת למקום הכי למצוא למקום שבו זה בית הגידול של הסיפורים, זו החממה הטבעית, זה מגרש המשחקים של הכותבים בעצם. אתה יודע.
השאלה היא, עם אותו בית גידול של סיפורים שעליו אתה מדבר, שבאמת זה הקר, אולי הרומנטי, זו המילה שאני אבחר, אולי הרומנטי ביותר עבורכם הכותבים, אבל מצד שני, אולי אתה לא עושה צדק עם עצמך, בזה שאתה לא אומר בריש גלה, שבסדרה הזאת גם סגרת חשבון עם האבא שלך, הנה תראו את האיש הזה, תראו איך הוא גידל אותי, וגם עם האמא שלך, שלא רק אתה מדבר עליה, אלא אתה מדבר אותה, קרולין משתתפת שם בתפקיד האמיתי של האימא.
זה מפרק את עצמה. אני לא הייתי קורא לזה סגירת חשבון, כי אנחנו לא סוגרים חשבונות, אנחנו בעיקר ביצירה, כן הונחיתי, וכן היה לי אבא שאמר, אומר לי פעם, אני שופט יצירה, אני לא שופט, אני מתכוון לסרטים בעיקר, אני לא שופט על פי כוכבים, על פי מדדים, אתה יודע, 3.5 כוכבים, 4, אני שופט על פי שאלה אחת, האם היצירה אותנטית או לא אותנטית? ובמובן הזה, אני יודע שהיצירה היא אותנטית.
אבל אי אפשר להפוך את האותנטיקה לראי הכל. אי אפשר לדרוס אנשים בדרך בשביל האותנטיקה.
תשמע, אני חייב להגיד שזה מתקבל הרבה הרבה יותר חריף ממה שאני ראיתי את זה. אני כתבתי את הדמויות באהבה גם לפגמים שלהם. אני חושב שקצת כמו בחיים. אולי קצת כמו בחיים, אנשים מסתכלים ואומרים, וואו, איך הוא דפק את הבן שלו, איך הוא זה, מה עושה. אני בחיים הרגשתי את האהבה הזאת, והבנתי ששני הוריים, אנשים שלא יזכו בתואר ההורים המצטיינים, אבל בהחלט הרגשתי מהם אהבה שהם לא ידעו לתעל אותה לכיוונים נורמליים, אם כבר מדברים על נורמלי. אתה מבין?
בהחלט. אולי נשאל משהו שאולי יסגור לנו את הפינה הזאת. למה אתם משפחה שעסוקה באובססיה לתעד את עצמה? אתה כמובן, אבא שלך כמובן, דודה שלך יעל כמובן. למה אתם עסוקים כל הזמן בלספר לנו את התחתונים המלוכלכים שלכם?
כי נדמה לנו שאנחנו כמו, אם הלכנו לתרגדיה היוונית, אנחנו המקלה. משפחת דיין זו המקלה, אנחנו מספרים את הסיפור של, אני לא יודע להסביר את זה, כאילו, פעם אבא שלי כתב מאמר שקרא זה, יש מחלה חשפת דיינית, כאילו, אני לא יודע להסביר את זה, זה פשוט עובר, זה מין, כנות בסיסית שמעורבת גם וגם כנות שהיא אגרסיבית, וגם הנאה מזה. אני מניח, למשל, אנחנו יודעים שאנחנו יודעים לספר את עצמנו מאוד טוב. אני לא יודע אם זו הרגשה של שליחות, זו לא הרגשה של שליחות, אבל לאורך השנים יצא שהסיפור הגדול של משפחת דיין הוא גם הסיפור של, 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 של תולדות מדינת ישראל באיזשהו אופן. ולכן חשוב לספר את זה.
מה אבא שלך היה אומר אם הוא היה צופה בנורמלי?
הוא היה, אני חושב שהוא היה גאה. דבר ראשון על האומץ, הוא הכי העריך אומץ. אני חושב שהוא היה אומר על הדמות שלו, שכמובן חשוב גם להבין שדמות שנכתבת, היא מקבלת גם איזשהו אופי משלה ברגע שמגיע שחקן ולוקח אותה.
ובאמת טוב שאתה אומר את זה, כי השחקנים, בעיקר רואי ניק שעושה את התפקיד הראשי, והאבא שלו, רמי אויברגר, עושים תפקידים פשוט נפלאים.
נכון, ואני מרגיש באופן כללי שכל חג, ואני חושב של שחקן צריך את החירות שלו, שרואי לקח את זה למקום יותר חומל, הוא לא הכיר אותי לפני, ואילו רמי אויברגר, שהכיר את אבא שלי מהסט של, של בטיפול, והכיר את הדמות בתקופה זוהמת יותר, לקח את זה למקום הזוהם, בעוד שמדובר באדם שהיה הרבה פחות זוהם, אבל פה המרחק גם בין, זה לא מדובר בדוקומנטרי. לא מדובר בדוקומנטרי, אבל נחזור לשאלה שלך. אני חושב שהוא היה גאה והוא היה אומר, אני חושב שהוא היה אומר, לא יכול להיות, אני לא עד כדי כך. אני חושב שזה היה מעורר איזשהו שיח ואיזשהו ויכוח בינינו, אני בטוח.
מילה לסיום, איך בוחרים שחקן שיגלם אותך? חיפשת את אחי חתיך שהיה ברשימה?
לא, היה לנו הרבה יותר חתיכים דוגמני תחתונים, להפך. אני יכול להגיד לך שלקחה תהליך שנה וחצי, את רויניק ראינו באודישן הראשון, אני אמרתי לקורמן, אוקיי, הבמאי, והיוצר ביחד איתי, נגמר, זה שלא. קורמן אמר, עד שאני לא רואה את כולם, אין מצב. אני אמרתי, אין, זה הוא. למה? כי הוא... ומסוג הדברים, למה אני אגיד לך? כי הוא מביא הכי הרבה אינטליגנציה, והכי הרבה גמלוניות, והכי הרבה אותנטיות.
נאמר שוב למאזינות ומאזינים, נורמלי, סדרה חדשה באות שלוש של ליאור דיין ואסף קורמן. ליאור לעונג, תודה רבה שהיית.
ובוויודי, וגם נמצא בוויודי בכל עת. תודה רבה לך.
טוב שאמרת את זה, תודה ליאור.
יום טוב, תודה.
ולנושא הבא שלנו, שני גברים הומואים, שני גברים שלא יכולים להיות שונים יותר, האחד מהשני, אחד צעיר, אחד בוגר יותר, אחד אמריקאי, השני ישראלי, אחד מאמין במערכות יחסים, שני רק רוצה לחגוג, שניהם נפגשים בתל אביב וחווים כמה ימים יחד. זה לב סאבלט, סרטו החדש של איתן פוקס, שכבר 7 שנים לא הציג סרט עלילתי חדש בקולנוע. סאבלט כבר הוצג בבחורה בפסטיבל טרייבקה היוקרתי, שם הוא זכה למחמאות רבות. עכשיו הוא יפתח את פסטיבל הקולנוע בירושלים במהדורה שבינתיים תהיה מקוונת בלבד, ב-10 בדצמבר. איתן פוקס איתנו הבוקר, בוקר טוב איתן.
בוקר טוב גואל.
גזלו ממך את העונג של הקרנה בבריכת הסולטן.
נכון, נכון. אני ממש זוכר את האירועים האלה, את סרט הפתיחה מוקרן בבריכת הסולטן, מתחת לחומות העיר העתיקה, וזה תמיד היו, הם תמיד היו אירועים נהדרים ומרגשים עד מאוד. אבל מה לעשות? אנחנו כולנו באותה סירה, סירת הקורונה. ואני אסתפק בקרנות שיהיו. לטענת הפסטיבל, הם כן מתכוונים לעשות את זה, מה שהם קוראים פסטיבל היבריטי, שיש בו גם
מקרנות אוליים. במידה והם יוכלו, רק נסביר למאזינות ומאזינים. בינתיים זה יהיה מקוון, אם נוכל נפתח, אם נוכל נעשה את זה יחד, אנחנו בינתיים לא יודעים איך הדברים האלה התנהלו. איתן, זה רגע בשבילך? זה מומנט?
It's a very big moment. תשמע, אני כשאומרים את זה בדרך כלל, זה נשמע כמו קלישאה או כמו סיפור חסים מומצא, אבל אני באמת גדלתי בתוך האולמות של סינמטק ירושלים. כנער ירושלמי, אני כאילו ביליתי הרבה מאוד שעות בתוך האולמות האלה. ונחשפתי לראשונה בחיי לסרטים של ברגמן, ואלטמן, ראיתי לראשונה בחיי את שיר השיר בגשם, ואני ממש זוכר שאני יוצא מהקרנה של הקלפן והיצנית של אלטמן, הוא אומר לחברים, אני יודע מה אני אהיה כשאני אהיה גדול, אני אעשה סרטים, אני אהיה במאי קולנוע, וברבות הימים הפכתי להיות במאי קולנוע, ואני חוזר לסינמטק ירושלים, עם סרט חדש שלי, כמו שאמרת, 7 שנים עברו מאז סרטי הקודם.
מה עשית ב7 שנים האלה? אנחנו היינו רגילים למין תוצרת כזאת של 1 לשנתיים. כמובן, התהילה הענקית התחילה עם יוסי וג'אגר, והמשיכה עם ללכת על המים, ואחר כך עם בוע, ואנחנו מדברים על, אנחנו מדברים על מועמדויות לסזר, כן? הצלחה בינלאומית מאוד גדולה. מה קרה ב7 השנים האחרונות?
א', כן, עשיתי קצת טלוויזיה, יצרתי עם איתי סגל סדרה שנקרא משפחה טובה לערוץ הראשון, ואני חושב שאולי אפשר להגיד, ושוב זה נשמע כמו קלישאה, שחיפשתי את עצמי כבן אדם ואת עצמי כבמאי קולנוע, ואני חושב שבסאבלט מצאתי את עצמי בהרבה מובנים, ואני חושב שאותי האישי ביותר, ואולי הסרט ש... הכי משקף נכון את המקום שאני נמצא בו, שוב, כבן אדם וכקולנוען, ואני ממש גאה בו.
אבל למה היית צריך לחפש את עצמך אחרי הצלחות כל כך גדולות?
תשמע, אתה יודע, הצלחות גדולות לא בהכרח מביאות איתם שקט ושלווה. הרבה פעמים הן אפילו מבלבלות יותר מכישלונות. לא יודע, אתה יודע, אני התחלתי לכתוב את סבלט כשחגגתי 50. וזה וחד גיל, ופתאום הבנתי שאני, אתה יודע, לא כך יודע איפה אני, מה אני, מי אני, ורוצה לברר את זה. ובאמת, אני השתמשתי בסרטים שלי לאורך השנים, כמין משהו חצי תרפויטי כזה, של באמת כל פעם לבדוק מחדש, למצוא מחדש את עצמי ואת עולמי, והחל בפלורנטין, באמת, הייתי איש צעיר, ואתה יודע, ולמצוא, אתה יודע, למצוא אפילו את תל אביב. הוליווד ריפורטר כתבו על סבלט שהוא מכתב אהבה לתל אביב. ואני באמת עסוק בזה לא מעט, יודע, אני חושב אחד מהאנשים שהם יצגים את תל אביב.
היא תמיד הייתה גיבורה גדולה אצלך בסרטים, צריך להגיד. בדרך, איתן, גם היה אמור להיות סרט אודות מייק ברנד. היה אפילו ליוק, היה אפילו שיח מאוד גדול. לאן הוא נעלם בדרך?
אתה יודע, יש לא מעט סרטים, אתה יודע, שעובדים עליהם הרבה שנים. ואיכשהו לפסוף הם לא קורים. יש מצב שהם, כן, במקרה הזה יש מצב שזה יחזור ויקרה. אבל זה באמת גם אחת הסיבות שלא עשיתי סרט הרבה זמן, זה שעבדתי על סרט ביוגרפי גדול על מייק ברנד. היה צריך להיות סרט גדול, בינלאומי. ואיכשהו, אתה יודע, סרטים זה עסק נורא מסובך, מערב הרבה מאוד אנשים, וכסף גדול. ואיכשהו זה לא הצליח להתרומם. אבל אני עדיין מאמין בסיפור הזה בצורה לא גילה, מקווה שיום אחד הוא יחזור ויקרה. אבל אני רוצה להגיד לך שאני באמת מרגיש שסרטים כמו סבלט, קצת גם הסיפור של יוסי, אחד מסרטי האחרונים, הם יותר אני מהרבה בחינות. אני כקולנוען, אני כבן אדם, ואני שמח מאוד ש... אתה יודע, מאז יצא מתוק, כי סבלט הוא סרט שאני כל כך גאה בו, ובעצם הוא תוצאה של 7 שנים האלה, כולל זה שלא קרו סרטים אחרים.
מעניין יהיה לשאול אותך, מי אתה? בתוך יצירת סבלט, כמו שהזכרתי בתחילת הדברים שלי, לא צפיתי בסרט מאזינות ומאזינים, אז אני אומר את זה בזהירות רבה. שני גברים במרכז הסרט, כמו שאמרתי, לא יכולים להיות שונים יותר אחד מהשני. הגיבור שתראו על המסך, יהיה לכם מאוד מוכר. מדובר בשחקן ג'ון בנג'מין איקי, הוא שיחק בלב הרגיל, הוא זכה עליו בטוני, הוא שיחק באישה הטובה, במשפחה מודרנית, באין סוף, אתם מכירים את הפנים שלו, גם אם השם פחות עכשיו בזיכרון אומר לכם משהו. איך פונים למישהו בסדר גודל הוליוודי כזה?
תשמע, ג'ון בנג'מין איקי, אני עוקב אחרי הקריירה שלו, בשנים שהייתי נוסע לניו יורק לראות תיאטרון, היו כאלה, ראיתי לא מעט הצגות שלו, והתאהבתי בו, כבר בהצגה שנקרא Love Value Compassion, עשו מזה סרט אחר כך, ובלב האמיתי, The Normal Heart וכו'. ואתה יודע, יש דרכים, זה לא כל כך מסובך. אתה יודע, זה תהליך כזה, אתה דואג שהמפיקים יפנו לסוכנים שלו, ואתה לבסוף פוגש אותו, פגשתי אותו בניו יורק, ו... והתברר שהוא מכיר סרטים שלי, ואוהב אותם, והייתה לנו שיחה...
זאת אומרת, הוא יודע מי זה איתן פוקס.
כן, לא כולם יודעים, אבל הוא באופן ספציפי ידע, הכיר ואהב את הסרטים. וכנראה שאפופו מי אני והוא מאוד קרובים מהרבה בחינות. שנינו בני 55, שנינו הומואים, שנינו אנשים שמתייחסים אל עצמם כאומנים, מלומדים, to some extent, ליברליים, פרוגרסיביים וכו' וכו'. הבנתי שמאוד מתאים לו להיות עיתונאי בניו יורק טיימס, שזה הדמות שהוא מגלם בסאבלט. ואתה יודע, וזה התאים כחפפה ליד, ואיכשהו זה לקח גם, לקח זמן.
אז הוא איתן, הוא בעצם היה צריך לעקוב אחריך כדי ליצור את הדמות בסאבלט?
אני חושב שכן, והוא בעיקר התבאס מהבגדים, כי אני מתלבש מאוד קונסרבטיבי כזה, אתה יודע, מכנסיים בצבע בז', חוצה תחלת, מכופתרת תחלת, מה, לא יכול להיות משהו טיפה יותר מעניין, איפה הכתום, איפה הסגול, אני בכל זאת שחקן הוליוודי או שחקן ניו יורקי, אני יודע להתלבש טיפה יותר שמח וטבעוני, אמרתי לו, לא, אתה טיבש מכנסיים חקי וחוצה תחלת, כמעט כל הסרט, אבל זה באמת אני. ומצאנו איזה מפגש ביני לבינו, שמייצר את הדמות הזאת של מייקל, ואנחנו שנינו, אתה יודע, עוברים, אנחנו מתבגרים, לא אוהב להגיד מזדקנים, ושנינו איכשהו בחרנו לא להיות הורים, הוא נשוי הרבה מאוד שנים, אני נשוי לא מעט שנים, אבל הבחירה הייתה לא לעשות ילדים, וזו שאלה מאוד מרכזית בסרט, העניין הזה של להפוך להיות הורה, כן, לא, איך, שני גברים שגדלו בעולם עוד מסוים, שבו להיות הורים הומוסקסואליים היה דבר שלא בא בחשבון בכלל.
צריך גם לומר את האמת, גם להיות הומואים בכלל, זה לא היה משהו מתקבל לדעת בשנים שבהם אנחנו גדלנו. איפה אתה בוויכוח של שחקנים סטרייטים שמגלבים הומואים?
אוי אוי אוי, התקלת אותי, כי אני במסגרת הפסטיבל הגאה התל אביבי, שהוא פסטיבל שאני מאוד אוהב, אני כן מעביר איזושהי סדנה או משתתף בשיח בנושא הזה, ועוד לא קיבשתי את עמדתי עד הסוף, אבל...
אני שואל את זה דווקא בהקשר של לקחת שחקן הומו שיגלם הומו, לכן אני שואל את השאלה הזו, אבל בעבר גם עשית דברים אחרים, וזו שאלה שעולה מאוד בשנתיים האחרונות.
בהחלט, כן, כן. תשמע, אני... מקווה שאת the end of the day, הגישה הרווחת תהיה שהשחקן הטוב ביותר צריך לגלם את הדמות no matter what. אנחנו נמצאים, אנחנו עושים באיזה מהפכה, מהפכת מיטו, מהפכה שנשים עוברות, שהומואים עוברים, שטרנסים עוברים וכו' וכו', ויש שם איזשהו צורך אולי במה שנקרא פעם אפליה מתקנת, או בתיקון, ששחקנים הומואים, לסביות, טרנסים, הודרו הרבה שנים בהוליווד. ויש איזה רצון לתקן שם, אבל את the end of the day, אחרי המהפכה והתיקון, אני באמת מקווה שזה יהיה השחקן הטוב ביותר, מגלם את הדמות המתאימה לו. וזה שאומר שהומואים ישחקו סטרייטים, סטרייטים ישחקו הומואים, וכן הלאה וכן הלאה. זו תקוותי.
ואולי שאלה לסיום, היום את יהודה לוי היית מחליף בשחקן הומו?
לא, שוב, אני... לא. לקחתי את יהודה לוי בשעתו, ליהקתי אותו כי הוא היה נהדר, הוא היה מקסים והוא התאים מאוד לדמות של ג'אגר. גם לא ראיתי הרבה שחקנים הומואים בשעתו, והאמת העצובה היא שרובם ההומואים שביניהם היו
לא הציגו את עצמם ככאלה. בהחלט, בהחלט. תקופה אחרת לגמרי. אני אשמח שנמשיך ונשוחח כאשר הסרט גם יעלה כאמור בפסטיבל ירושלים ב-10 בדצמבר, ואחר כך גם לאקרנים, אם האקרנים אי פעם ייפתחו בכלל. איתן פוקס, לעונג רב, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר.
תודה רבה גואל. ביי.
כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות. כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסקטים, בכתובת kan.org.il/podcast, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.